ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. והיום שיעורו של הרב בנימין תבורי, המצווה השבועית. אחריו יבוא הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
בפרשת קורח, התורה מספרת לנו את כל הוויכוח שהיה בין קורח לבין משה רבנו. ורק אחר כך התורה מוסרת לנו דיני הלוויים. התורה אומרת שהלוויים יעזרו לכהנים וגם ישרתו בבית המקדש. וגם את אחיך מטה לוי שבט אביך הקרב איתך וילבו עליך וישרתוך. הדברים נאמרו לאהרון הכהן, והתורה אומרת שגם שבט לוי, האחים של אהרון הכהן, הם גם כן יעבדו בית המקדש וילבו עליך, יהיו נלווים דווקא עליך וישרתוך וישרתו אותך. ואחר כך כתוב ונלו, עוד פעם ונלוו עליך ושמרו את משמרת אוהל המועד, עוד פעם כתוב בתורה שהם יתלוו לכהנים, ועוד פעמיים התורה אומרת שהם יעבדו בבית המקדש. והתורה אחר כך אומרת שהם מקבלים על זה נחלה. אמנם הכהנים, שבט הלוי, לא קיבל נחלה בארץ ישראל, ויאמר השם אל אהרון, בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה בתוכם, אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל. אני דואג לכם, יש לכם נחלה, אני, הקדוש ברוך הוא, ייתן להם חלקה ונחלה, אבל לא החלק בארץ ישראל כמו שאר השבטים. ולבני לוי, ואיך מחלקים באמת את החלקים, את המתנות, את הנחלות, בין שבט הכהנים לבין שבט הלוויים, התורה אומרת, ולבני לוי, הנה נתתי את כל מעשר בישראל לנחלה, חלף עבודתם אשר הם עובדים את עבודת מועד. משמע מהפסוק, שאנחנו נותנים ללוי את המעשר חלף עבודתם תמורת העבודה שהם עובדים. כאילו שהמשכורת על זה שהם עובדים בבית המקדש היא המעשר. והתורה אומרת אחר כך, אחרי שהתורה כבר מבטיחה להם את הגמול לעבודה בבית המקדש, התורה אומר ועבד הלוי הוא את עבודת אוהל מועד. שהלוי יעבוד. כמה מפרשים, בתוכם המלבים ורב שמשון נתן הרש, עמדו על כך שהתורה מעניקה ללוי את המתנה לפני שהתורה בעצם מצווה אותו לעבוד. כל הפסוקים הקודמים שאמרו ששבט לוי יעבוד בבית המקדש, איננו מטיל חיוב על לוויים ספציפיים לעבוד בבית המקדש. אמנם זאת היא זכות של שבט לוי לעבוד, תמורת זה הם מקבלים כאילו את המשכורת, את המעשר, אבל אין חיוב מיוחד שחל על יחיד, על יחידים, על הלוויים היחידים לעבוד. לכן התורה מוסיפה בסוף, ועבד הלוי הוא את עבודת המורה. אז רב שמעון ולהר שהמלבין ועוד מאירים, שסידור הפסוקים בא להשמיע לי, שהייתי מעלה על דעתי שיש זכות ללווים לעבוד, והם מקבלים על זה משכורת, כאילו, אבל לוי שאינו רוצה לעבוד, שלא יעבוד. הוא יוכל לוותר על הכסף שהוא יקבל, על המעשר שהוא יקבל, ומה בסדר, לא ניחה לי, אני לא רוצה לעבוד, אני לא רוצה לקבל משכורת. אנחנו מכירים דין כזה, שאישה שאומרת לבעלה, אני אעבוד לבד, אני לא רוצה לעבוד בשבילך. בדרך כלל, המשכורת, מעשה ידי אישה, הולך לבעלה. אישה שרוצה להגיד, אני לא רוצה, אני רוצה לעבוד לבד, ואני אתפרנס לבד, אתה לא חייב לפרנס אותי. וזה מקובל. אישה יכולה לעשות את זה. אישה יותר עצמאית. הלוי, איננו יכול להגיד, שמע, אני לא רוצה לעבוד, אל תיתן לי מעשר. יש חיוב על הלוויים, ועבד הלוי הוא את עבודת המועד, זה חיוב מן התורה של לוי יעבוד. והרמב״ם בספר מצוות וגם ביד החזקה, קובע שיש מצווה על הלוויים לעבוד. יש חיוב עליהם לעבוד, וחיוב כמו שאר מצוות עשה, שאפילו קופים על המצווה הזאת. הרמב״ם במצוות עשה חב ג' בספר המצוות, אומר שנצטבו הלוויים לבד לעבוד במקדש בעבודות ידועות כמו נעילת שערים ולומר אשיר עם הקורבן. והרמב״ם מאיר על כך שהדבר הזה הוזכר כמה וחמים בתורה. בפרשתנו התורה מדברת על עבודת הלוויים ארבע פעמים. בתור ציווי נאמר בפרשה רק פעם אחת, ועבד הלוי הוא, אבל הרמב״ם מביא פסוק בשופטים, שהתורה אומרת, ושירת בשם השם אלוקיו ככל אחיו הלוויים. איזה שירות? זה שירה, אבל יש חיוב על הלוויים לעבוד עבודה ספציפית. והרמב״ם בהלכות כלי המקדש, בכותרות של הלכות כלי המקדש, הרמב״ם מונה את כל המצוות שישנם בכלי המקדש. דרך אגב, אני התחנכתי לקרוא לקטע, לחלק הזה של הרמב״ם, מלכות כלי המקדש. ותמיד חשבתי שכל הדינים של כהנים לוויים כלולים בספר הזה, בחלק הזה של הספר, בגלל שגם כהן וגם לוי הם כלי מקדש. אמנם כמובן יש הבדל מהותי בין כהן לבין מחתה, לבין כלים בבית המקדש, אבל כהן והלוי שמשרתים בבית המקדש, אף הם נקראים כלי המקדש. לפי השם המלא של החלק הזה של הרמב״ם, אין צורך להסביר את הרעיון הזה. השם המלא שמופיע ברמב״ם פרנקל ומופיע בכתבי יד, זה הלכות כלי המקדש והעובדים בו. ההלכות האלה, החלק הזה של הרמב״ם, כולל לא רק כלי המקדש, אלא גם כן אלה שמשרתים, אלה שעובדים בבית המקדש. עצם הרעיון של כהן ולוי נחשבים ככלי המקדש, יכול להיות שהוא באמת נכון, אבל בכל אופן בכותרת, בשם של הספר, יש לו מקום לפצר בין הלכות כלי המקדש לבין העובדים בו. הרמב״ם בכותרות מביא שיש ארבע מצוות, 14 מצוות כלולות בחלק הזה, 6 מצוות עשה. אחת מהם שיעבוד הלוי במקדש. יש חיוב על הלוי לעבוד בבית המקדש, וכך הרמב״ם כותב בפרק ג' הלכה א'. זרע לוי כולו מובדל לעבודת המקדש, שנאמר בעת ההיא יבדיל השם את שבט הלוי. החלק הזה, הפסוק הזה שהקדוש ברוך יבדיל את שבט לוי, עדיין אינו מטיל חיוב. זה רק אומר שיש זכות לכהנים שהם מופרשים לעבוד, ללוויים לעבוד. אבל הרמב״ם ממשיך ומבאר מצוות עשה להיות הלוויים פנויים ומוכנים לעבודת המקדש. בין רצו ובין לא רצו. שנאמר ועבד הלוי הוא את עבודתו המועד. יש חיוב מן התורה על הלוויים להיות מוכנים, להיות פנויים, שיעבדו, לא משנה, רוצים, לא רוצים. אומר הרמב״ם בן לוי שקיבל עליו כל מצוות לוויה חוץ מדבר אחד, אין מקבלים אותו עד שיקבל את כולם. הלוי חייב להיות מוכן לקבל כל עבודה שיטילו עליו. אמנם למעשה יטילו עליו אחת מהעבודות. אחת מהמלאכות מהעבודות של לוויים תוטל על הלוי. אבל הוא חייב להיות מוכן לקבל את כולם. לא ייתכן מצב שהלוי יבוא ויקביל, אני דווקא רוצה להיות משורר, או אני דווקא רוצה להיות שוער, או אני רוצה דווקא להיות גזבר. הוא חייב להיות מוכן לכל תפקיד שיטילו עליו, אבל ברגע שיטילו עליו תפקיד, זהו תפקידו. ומה שמעניין, שהלוי שמקבל תפקיד, אז זה התפקיד שלו. יש ללוי כל אחד ואחד תפקיד מיוחד. הרמב״ם קובע שיש איסור מיוחד ללוי לעסוק במלאכה שלא שייכת לו. מצד אחד זה ברור שלוי לא יכול לעשות עבודת כהנים. אומר הרמב״ם, כשם שהלוויים מוזרים שלא לעבוד עבודת הכהנים, ככה הכהנים מוזרים שלא לעבוד עבודת הלוויים, שני מרגמים גם אתם. זה אני מבין, כהן לא יכול לעשות עבודת לוי, לוי לא יכול לעשות עבודת כהן. אבל הרמב״ם ממשיך, וכן הלוויים עצמם מוזרים שלא יעשו אחד מלאכת חברו. הלוי שמקבל תפקיד, הוא נשאר בתפקיד שלו, ואסור לו לעבור לתפקיד אחר, אפילו לעזור לזולת במילוי תפקיד של השני, הוא לא יכול. שלא יסייע המשורר לשוער, ולא השוער למשורר. על זה יש סיפור מפורסם, שאחד רצה לעזור לשני, והוא אמר לו, תפסיק, משום שאם תעשה כך, אתה מתחייב בנפשך, שהרי אתה מן המשוררים, אני מן השוערים, יש לי תפקיד, יש לך תפקיד, אתה לא יכול לעזוב את התפקיד שלך, ללכת לתפקיד אחר, והרם מביא את זה הפסוק, איש איש על עבודתו, ואל מסעו. כל אחד יש לו תפקיד. והרמב"ם ממשיך שהאיסור הזה הוא די חמור. לוויים שעבדו עבודת הכהנים, או שסייע הלוי במלאכה שאינה מלאכתו, חייבים מתאבד לשמיים, שנאמר ולא ימותו. התורה אומרת, אם לוי עושה עבודת לוי, לא ימות. אם כהן יעשה עבודת כהן, לא ימות. אבל אם לוי יעשה עבודת כהן, או אפילו יעזור ללוי אחר לעשות מלאכה, חייב מתאבד לשמיים. אבל כהן שעבד עבודת לוי אינו במיטה אלא בלא תעשה. זה מעניין שהרמב"ם חושב שגם כהן לא יכול לעשות עבודת לוי, אבל כנראה שלכהן יש קדושה מיוחדת, תפקיד יותר נעלה מאשר תפקידו של הלוי, והכהן שעבד עבודת לוי אמנם אסור לו, זה כאילו אותו האיסור, אבל כאן אין כאן עונש מוות. והדבר הזה טעון בירור, לא תפקידנו עכשיו, אבל הרעבד כאן במקום משיג עליו, ואומר, הלא כבר נאמר ולא ימותו גם הם גם אתם. הפסוק אינו מבדיל בין כהנים ללוויים, משמע שכמו שכהן שעושה עבודת, כמו שלוי שעושה עבודת כהן חייב מיתה, כך משמע שכהן שעושה עבודת לוי חייב מיתה. בכל אופן, ראינו ברמב״ם, שיש מצוות עשה על הלוי לעשות עבודה, ודווקא לעשות עבודה שבה הוא חויב. הטילו עליו תפקיד מסוים, ובן אדם צריך למלא את התפקיד שלו, ולא לחפש תפקיד של מישהו אחר. לוי שעוסק בתפקיד של מישהו אחר, לא רק שזה אסור, אלא זה איסור חמור וחייבים עליו מתאבידי שמיים. המצוות שהזכרנו, גם המצוות עשה וגם המצוות לא תעשה, חלו על הלוויים. בואו נבדוק את הדבר, מה קורה אצל כהנים. עד כמה שאני יודע, אני לא מצאתי בכל הרמב״ם איזה מצווה שהכהנים חייבים לעבוד. הרמב״ם באותו מקום, בכותרות לוחות כלי המקדש, הרמב״ם מונה, כמו שאמרנו, את כל המצוות הכלולות בפרקים אלה בהלכות כלי המקדש, והרמב״ם אומר, הבדל גדול בין הלוי לכהן. מצווה חטא, הוא אומר, כמו שלמדנו, שיעבוד הלוי במקדש, הלוי חייב לעבוד במקדש, אבל בכהנים, הוא לא אמר שהוא חייב לעבוד. הוא אומר, לקדש הכהן לעבודה. אנחנו צריכים לקדש אותו. והרמב״ם פרק ד' מלכות כלי המקדש אומר, הכהנים הובדלו מכלל הלוויים לעבודת הקורבנות, שנאמר ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים. אמנם יש שבט לוי, אבל גם בתוך שבט לוי יש חלוקה. כהנים הם לפי הרמב״ם נקראים קודש קודשים, להקדישו קודש קודשים. ואומר הרמב״ם כאן, מצוות עשה היא להבדיל הכהנים ולקדשם ולהכינם לקורבן, שנאמר וקידשתו, כי את לחם אלוקיך ומקריב. המצווה הזאת, לפי הרמב״ם, לא חלה על הכהן היחיד. אין חיוב על הכהן לעבוד עבודה מסוימת או עבודה כללית, כמו שיש ללוי, אלא יש מצוות עשה להבדיל הכהנים לקדשם ולהכינם לקורבן, הכוונה שיש מצווה על כלל ישראל להבדיל הכהנים לקדשם. והמצווה וקידשתו, כי את לחם אלוקיך ומקריב, זה ברור שהמצווה הזאת חלה על הציבור ולא חלה על הכהן היחיד. הרי אנחנו מקריבים את הלחם וקידשתו, לפי המשנה במסכת גיטין והרמב״ם פוסק ככה, המצווה הזאת כוללת בתוכה שצריכים לנהוג כבוד לכהנים ולהקדים אותם לכל דבר שבקדושה, לפתוח בתורה ראשון, לברך ראשון, לטעום מנה יפה ראשון, וקידשתו כי את לחם הלוקח ומקריב, אני מקדש אותו, וכאן כנראה שיש כאילו לפי הרמב״ם שני חלקים, וקידשתו בגלל שהוא מקריב את קורבן הלוקח, כאילו פרס שאני נותן לו על זה שהוא מקריב את קורבן הלוקח, אני מקדש אותו, אבל יש גם הלכה נוספת, וקידשתו כדי לאפשר לו להקריב לחם הלוקח. תפריש אותו, תבדיל אותו, תכין אותו לקורבן, כדי שיהיה מוכן לעסוק בקורבנות. וזאת היא מצווה שחלה על כלל ישראל, ואין מצווה שחלה על הכהן היחיד. כמו כן, כהן לא יכול לעבוד עבודת לוויים, כמו שלוי לא יכול לעבוד כהן. אבל כמו כן, לא מצאתי ברמב״ם שיש איסור על כהן לעשות עבודה של כהן אחר. והאמת היא שזה לא סביר שיהיה איסור כזה. משום שהסברנו שלוי מקבל תפקיד מסוים. ברגע שהוא מקבל את התפקיד, זה הופך להיות תפקידו, והוא לא יוכל לעסוק בתפקיד אחר. אמנם בכהן זה לא נכון. כהן מוכן תמיד לכל עבודות. אמנם למדנו שהוא לא מחויב באופן אישי לעשות עבודה, אבל הוא יכול לעשות עבודה. איזה עבודה? משמע שזה לא משנה איזה עבודה שיטילו עליו, או איזה עבודה, עבודה שהוא יזכה בה. כהן יכול לעסוק בעבודה. ואם כהן אחר זוכה בעבודה מסוימת, אז סביר שכהן יכול לעזור לו, משום שאין הגבלה שכהן אחד יעסוק בתחום מסוים. אין מצווה לכהן לעבוד בכלל, אין חיוב על הכהן לעבוד עבודה זו, ואין חיוב על כהן לעבוד עבודה זו כדי לא לאפשר לו לעסוק בעבודה אחרת. כל זה אני אומר על סמך שלא מצאתי ברמב״ם. לא מצאתי ברמב״ם שיש מצווה לכהן לעבוד, לא מצאתי שיש איסור לכהן לעסוק במלאכת כהן חבירו. אבל כנראה שהרמב״ן חולק עליו בזה. כנראה בשתי הנקודות. הרמב״ן בספר המצוות בשורש י"ב, זה השורש שהזכרנו אותו בשבוע שעבר בזמן שלמדנו מצוות הפרשת חלה. השורש הכללי הוא שאין ראוי למנות חלקי מלאכה מן המלאכות שבה ציווי בעשייתה כל חלק וחלק בפני עצמה. הרעיון בדרך כלל כשיש מעשה אחד, אז למרות שהמעשה הזה או המצווה הזאת כוללת בתוכה חלקים שונים, הרמב״ם אומר שלא מונים כל חלק וחלק מהמצווה בתור מצווה פרטית. וזה ידוע שהרמב״ם חושב שמצווה למשל לבנות בית המקדש, לבנות בית הבחירה, ולכן בית הבחירה כולל חלקים שונים. ולא מונים כל מקום שנאמר בתורה ועשית כמצווה בפני עצמה. הרמב״ם חולק או לכל הפחות מגן על אלה שחוקים על הדעה הזו, וראינו בשבוע שעבר שהרמב״ם כלל מצוות הפרשת חלה ונתינתה כמצווה אחת, והרמב״ם חושב שיש מקום לחלק ולהגיד שיש שתי מצוות שונות, מצווה אחת של הפרשה ומצווה שנייה של נתינה. כאן הרמב״ם אומר שאני מסכים שאין מצווה לכהן לעשות חטאת, ועוד מצווה אחת על הכהן לעשות עולה, ועוד מצווה לעשות אשם וכו'. אבל הרמב״ן אומר שיש כן מצוות עשה אחת, שכהן יעבוד. וזה לשונו. נצטוו כל זרע ישראל בעבודתם מצוות עשה אחת, שנאמר, והוא מצטט פסוק בפרשת השבוע, פרשת קורח, פרק י"ח, פסוק ז', ועבדתם. עבודת מתנה אתן את כהונתכם. הרמב"ן פירש את הפועל ועבדתם, שזה מצוות עשה. יש מצוות עשה אחת על כהנים, לעבוד. ירצה לומר, תעבדו בכל עבודות הכהונה, כי היא עבודה ומתנה עבודה לי, ומתנה לכם, שיש לכם בשכר, כאשר תיקחו מן השולחן הגבוה יתברך. אז הרמב"ן אומר שיש מצוות עשי על הכהן לעבוד בבית המקדש. חיוב פרטי, כמו שיש חיוב פרטי על הלוי. יש שהציעו שמחלוקת זו בין הרמב"ן לבין הרמב"ם תלויה בסוגיה מפורסמת מאוד במסכת נדרים ובעוד מקומות. הסוגיה שם עוסקת בתפקיד של הכהנים להקריב קורבנות. הסוגיה היא, האם הכהנים נחשבים שלוחי דידן, האם כהנים נחשבים שלוחים שלנו, של כלל ישראל, או שלוחי דרחמנה, או שלוחים של הקדוש ברוך הוא. הכהן שמשרת בבית המקדש ומביא את הקורבן של הישראל ומטפל בו, עושה את העבודות, האם הוא נחשב כאילו השליח של הישראל, ממלא תפקיד עבור הישראל, או עושה את זה בגלל שיש ציווי מהקדוש ברוך הוא, הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. סוגיה שמוסקת בכהן שהדיר הנאה מישראל, ישראל לא יכול ליהנות מכהן. ואם ישראל לא יכול ליהנות מכהן, אז הוא לא יכול למנות אותו שליח, משום שהוא נהנה מזה שהוא מתפקד עבורו. אם כהן הוא שלוחי דרחמנה, אז יותר קל להבין שכהן יכול לעבוד אפילו עבור מי שמודר הנאה ממנו. עצם הסוגיה כמובן תונה בירור, עיין שם ברן במסכת נדרים, שבכלל יש בעיה, איך אפשר להגיד שהכהן הוא שליח דידן, הרי אנחנו יודעים כלל בשליחות, אני יכול למנות שליח על דברים שאני שולט עליהם, דברים שאני יכול לעשות לבד. אבל אם אני לא יכול לעשות את הדבר לבד, אני לא יכול למנות שליח. לדוגמה, אמנם זו דוגמה בעלמא, משום שכל הרעיון הזה הוא טעון בשאלות גדולות, אני יכול למנות שליח למול את הבן שלי. אני לא יודע למול, אבל עקרונית אני יכול למול, אני מצווה במילה, ואין שום סיבה הלכתית שאני לא אמול. במקרה כזה אני יכול למנות שליח. נניח שצריכים למנות שליח לכתוב גט. אני לא יודע לכתוב גט. צריכים לכתוב גט בכתב אשורית, אבל אני יכול למנות שליח. אני יכול לעשות את זה לבד, אני יכול למנות שליח. אבל דבר שאני לא יכול לעשות, אני לא יכול למנות שליח. אז אם כן, הסוגיה שם היא באמת קשה. איך יכול להיות שנעלה על דעתנו שכהן הוא שליח דידן? האם ייתכן שכהן יוכל לתפקד כשליח ישראל בזמן שישראל לבד לא יעשה את זה? שם הסוגיה והראשונים עוסקים בשאלה הזאת. בכל אופן, המחלוקת היא מחלוקת ידועה. אם כהנים שלוחי דידן או שלוחי דרחמנה. במילא יש שהציעו כך. הרמב"ן חושב שכהנים הם שלוחי דרחמנה. התורה אמרה לכהן לעבוד בבית המקדש. יש עליו ציווי, כאילו שהקדוש ברוך הוא מינה אותו וחייב אותו לעשות את העבודה. לכן הרמב"ן חושב שיש מצוות עשה על הכהן לעבוד. ואילו הרמב"ם יגיד שכהנים שלוחי דידן, הם בעצם השלוחים של עם ישראל, הם כאילו עושים טובה עבור כלל ישראל, אני מבקש מכהן לעבוד בשבילי. ולכן זה לא מצווה בפני עצמה, זה לא חיוב שמוטל עליי מהקדוש ברוך הוא, אלא אני ממלא את רצונו של ישראל שמבקש ממני להקיב לו את הקורבן. יהיה איך שיהיה, יש כאן מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. אם יש מצוות עשה על הכהן, לעבוד. כולם מסכימים שיש חיוב על הלוי לעבוד, שאלה אם יש חיוב מקביל לכהן. אבל נעסוק בשאלה השנייה. אמרנו שלוי לא יכול לעשות עבודת לוי, וכמובן עבודת כהן משולל ממנו, אבל גם עבודת לוי הוא לא יכול לעשות והוא חייב מיטה. כמו כן ראינו שכהן לא יכול לעשות עבודת לוי, אבל לא מצאנו שכהן לא יכול לעשות עבודת כהן אחר. והאמת היא שסביר שאין איסור כזה, שהרי אין לכהן תפקיד מוגדר כמו שיש תפקידים מוגדרים ללוויים. יש לוי שהוא משורר ויש לוי שהוא שוער, ואני מבין, זה, בזמן שהוא עוסק או הטילו עליו תפקיד אחד, שלא יעסוק בתפקיד שני. אבל הרי כהן אין לו תפקיד מוגדר. כל יום ויום יש פייסות, וכל יום ויום יכולים להטיל עליו תפקיד, ואיזה תפקיד שיטילו עליו, כנראה שהוא יוכל לעשות. האם הוא מחויב לעשות? לפי הרמב"ם ראינו שאולי אין חיוב עליו לעשות עבודה ספציפית, אבל הוא יוכל לעשות את זה. אבל זה עניינו אומר שמישהו אחר לא יכול לעזור לו במלאכה הזאת, ששותפים לא יכולים לעשות את זה, שאחרים לא יכולים להשתתף. כמו שאמרתי, אני לא מצאתי כזה דבר ברמב"ם בכלל. אמנם ברמב"ן בספר המצוות, מצוות עשה למדבב, שם הרמב״ם קובע את המצווה של חלוקת הזמנים למשמרות. כהנים עובדים לפי סדר עבודה מסוים, שציוונו שיהיו הכהנים עובדים למשמרות. תעבוד משמרת בכל שבוע, ולא תהיה יד הכל מתעסקת יחד, אלא בגלים לבד, שיעבדו אז המשמרות כולו בשווה. והוא אומר שבדברי הימים הסבירו איך באמת חלקו את המשמרות, והוא מביא את הפסוק, הוא בא בכל עבד נפשו יכול לעולם, תמוד לא מהבחד שעריך, בשעה שישראל מכונסים בשער אחד בשלוש רגלים, אז כל המשמרות. אבל בדרך כלל יש משמרות. הרמב״ם לא כתב כאן שיש איסור בזמן המשמרות שאחד יעסוק במלאכת חברו. הוא אמנם קבע שיש משמרות, אבל לא מדבר בכלל על איסור לכהן לעשות עבודה אחרת. והרמב"ן אף כאן משיג עליו, והרמב"ן אומר, הסדר הזה במשמרות בשני עניינים, שיעבדו כולם למשמרות חלוקות, בין לוויים בין כהנים, תהיה כל משמרת על מקום מיוחד, ועל עבודה מיוחדת, ככל עניין שציווה במשכן, הוא מביא את הפסוק בפרשת נשא, איש איש על עבודתו ועל מסעו. ממשיך הרמב"ן, והוזהרו במיטה לשעה ולדורות, שלא יקרב אחד למלאכת חברו, כמו שדרשו ולא ימותו גם הם גם אתם. זה הפסוק האחרון בפרשתנו. ואומר הרמב"ן, שהאיסור הזה, והרמב"ן אינו מבדיל בין כהן ללוי. אומר, כולם, בין לוויים, בין כהנים, עובדים לפי משמרות, ומי שמקרב, מי שקרב למלאכת חברו, ועוד פעם הוא לא חילק בין כהנים ללוויים, חייב מיטה. אז משמע מהרמב"ן הזה, שלוי לא יכול לעשות עבודת לוי, וכהן לא יכול לעשות עבודת כהן אחר. והדברים אולי מפורשים בפירוש רבנו בחי על התורה, בפרשתנו על הפסוק ולא ימותו גם הם גם אתם, אומר רבנו בחי, מכאן שאין הכהנים רשאים לעבוד בעבודת הלוויים, ולא הלוויים בשל הכהנים, ואף הכהנים והלוויים בעצמם מעבודה לעבודה, אלא כעניין שכתוב. זה החלק הראשון שאומר כהן לא יכול לעבוד בעבודת הלוויים ולוי לא יכול לעסוק בעבודת הכהנים, זה אנחנו יודעים. אבל הוא ממשיך ואומר, אף הכהנים הלוויים בעצמם מעבודה לעבודה, משמע שגם הכהנים עוסקים בעבודה מיוחדת שלהם. וכך הסביר המאדיר על רבנו בחי הרב שבל, נראה כוונתו דכהן שזכה בפייס בעבודה אחת לא יעשה עבודה שזכה בכהן אחר. והוא מביא שגם החינוך כך חושב. החינוך במצווה שפ"ג, בדרך כלל החינוך עוקב אחרי שיטת הרמב״ם. וכאן החינוך כותב, לוי העובר על זה ועשה במקדש במלאכת כהן, או אפילו במלאכת חברו הלוי, חייב מיטה בידי שמיים. את ההלכה הזאת אנחנו כבר מכירים מהרמב״ם. וכן כהן שעבר ועשה מלאכתו במלאכת הלוי עבר עליו, אבל אינו חייב מיטה, כמו שהרמב״ם אמר, בניגוד לדעת הראב"ד. ממשיך החינוך, ומן הדומה, בעברית מודרנית מן הדומה זה דומני, נדמה לי כך. גם בעברית יכול להיות מן הדומה שאני מדמה דברים זה לזה, ולכן דומני, אני מדמה כהנים ללוויים. ממשיך החינוך ואומר, מן הדומה כי הכהן שסיע במלאכת חברו, הכהן גם כן במיטה. הפתעה. הוא אומר מפורש, כהן שעוסק במלאכת חברו, גם כן חייב מיטה. מה שמעניין, שהמנחת חינוך מאיר על כך, הדברים ברורים ונעים למי שאמרם, אומר, זה אמנם מחודש, חידוש גדול השמיע לנו בעל החינוך, שגם כהן שעוסק במלאכת חברו הכהן חייב מיתה, אבל אומר, הדבר נאה ברור למי שאמרם. כמו לוי לוי חייב, הכהנים גם כן בכלל לאו זה, אינו מבדיל בכלל, והוא חושב שיש כאילו תפקיד של כהן, או לוחה פחות תפקיד שהכהן זכה בו, ברגע שהכהן זכה בו, כהן אחר לא יוכל לעשות, לעסוק, לעזור לו בעבודה הזאת, ולא רק זה, אף חייב מיתה. אבל מה שמעניין ברמב"ם, במנחת חינוך, הוצאת מכון ירושלים, הביא כאן הערות מספר של החפץ חיים, ליקוטי הלכות סוף מסכת תמיד. והוא מביא שם שכתוב, ולעניות דעתי אינו דומה כל כך. דהתם בלוויים היו ראשי אבות מייחדים, זה מסוגל יותר לשיר, וזה מסוגל בכוחו יותר להגפת דלתות. אבל בכהנים כל אחד מיוחד, בכל דבר, בעיקר הטענה שהשמענו לאורך כל השיעור, מופיע כאן בספר, מספר ליקוטי הלכות. הרי לוויים באמת נבחרו לתפקיד מסוים, ומסביר שיש אחד שיש לו קול יפה, הוא מתאים להיות משורר, אחד יותר חזק, מתאים להיות שורר, ברגע שהטילו לו תפקיד, אז זהו התפקיד שלו, והוא לא יכול לעזור בתפקיד של מישהו אחר. יש לו מצוות עשה לעסוק במלאכה שהוטלה עליו. אבל ממילא אני מבין שהוא לא יכול לעשות בעבודה אחרת. הוא עוזב כאילו את משמרתו, את תפקידו, לעשות משהו אחר. אבל אצל כהנים, כל אחד מיוחד לכל דבר. לזה היו פייסות בכל יום. מי שלא עשה עבודה שעלתה לו בפייס, אף תעשה עבלה, לא מסתבד יהיה חייב על זה מיטה בידי שמיים. מי שעוסק במלאכה שהוא לא זכה בה, מי שלא יעסוק במלאכה שכן זכה בה, אומר הליקוטי הלכות, זה אבלה, זה באמת דבר חמור שאתה לא תתעסק במלאכה שקיבלת זכות לעבוד אותה. אבל מה פתאום שנבוד להגיד שיש לך איסור לעסוק במלאכת כהן אחר, הרי תמיד אתה מוכן לכל עבודות. ייתכן שהרעיון שכהן אינו נבחר לעבודה בכלל, אינו חייב לעבוד עבודה בכלל, ולכן אינו חייב אם יעבוד במלאכה אחרת. כמו שהוא לא חייב לעבוד במלאכה מסוימת, לא, בעבודה מסוימת הוא לא חייב אם הוא עובר מעבודה זו לעבודה אחרת. אבל לוי שחייב בתפקיד מסוים, חייב אם יעבור לתפקיד אחר. ייתכן שלפי הרמב"ן, כהן מצווה בתפקיד, כמו שלוי מצווה בתפקיד. הוא גם חייב לעבוד לפי הרמב"ן. ברגע שהטילו עליו חייב בתפקיד מסוים, בזה הוא כבר דומה ללוי. ולפי הרמב"ן, לוי שעובד בעבודת לוי, הוא כמו כהן שעבד בעבודת כהן אחר, ושניהם חייבים איתה. מה שמעניין הדבר, שהרמב"ן מורה נבוכים, אומר משפטים שמשתעמים מהם כאילו שהוא מסכים עם הרמב"ן ולא עם השיטה שלו בהלכה בספר מצוות ובמשנה תורה. בפרק חלק שלישי, פרק ממהי של מורה נבוכים, אומר הרמב"ם, וכן מוסר כל אחד מעובדי המקדש מלתעסק בעבודת זולתו. כי העבודות המסורות לציבור, אם לא יתייחד כל אדם בעבודה מוגדרת, יבוא לידי רשלנות ורפיון בכל. משמע לפי הרמב"ם, שכל אחד מעובדי המקדש, גם כהנים ללוויים, לא יכולים להתעסק בעבודה זולתו. הפשט הפשוט הוא לא מזכיר רק שכהן לא יכול לעשות עבודת לוי, ולוי לא יכול לעשות כהן. אלא כל אחד מעובדי המקדש חייב לעסוק בעבודה שלו. הרעיון שכל אחד שמוטל לו תפקיד, יתמסר לתפקיד שלו, ולא יחפש תפקיד של מישהו אחר, זה ברור שבזה יש חלוקה בין הכהנים ללוויים. מה שדיברנו, האם יש דין כזה שכהן לא יעסוק במלאכת כהן אחר, בזה ראינו שזה מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן.
מה מברכים על מצות? מצות, לכאורה, עונות על גדרי פת הבאה בכסנין. מצות זהו דבר, נכסס. לפי זה, לכאורה, היה צריך לברך על מצות, בורי מיני מזונות. אבל, אם ההגדרה היא לא נכסס, אלא אם ההגדרה היא דרך העולם, אז לכאורה מצות צריכות להיות המוציא לחם מן הארץ, כי רגילים לאכול אותם בתור תחליף ללחם. לכאורה היה מקום לומר שמברכים המוציא לחם מן הארץ על מצות רק בפסח, כי רק אז המצות נאכלות כמו לחם. וכך באמת נוהגים הרבה מן הספרדים, כך בשו"ת ישכיל עבדי, הרב עדיה בחלק א', סימן ת', כך בשו"ת יחווה דעת, חלק ג', סימן י' ב'. לדעתם, בפסח יש לברך המוציא לחם מן הארץ, אבל בשאר השנה יש לברך על מצות בורי מיני מזונות. אבל האשכנזים נוהגים לברך על מצות המוציא לחם מן הארץ כל השנה, כך מבואר בקצות השולחן, רב חיים נאה, בסימן ממחת, כך בשו"ת ציציליעזר, חלק י' א', סימן י' ת', וכך המנהג אצל האשכנזים. ולמה לברך המוציא לחם מן הארץ כל השנה? דבר ראשון, כאשר אופים את המצות בתור לחם לפסח, אז יש אחרונים שטוענים שעכשיו הם קיבלו שם של לחם. ואז גם בהמשך השנה יברכו על אותן מצות המוציא לחם מן הארץ. אבל הדבר הזה לא פשוט. קודם כל לא פשוט לומר שהקובע זה המחשבה בשעת האפייה, אלא אולי השימוש המקובל של העולם במאפה הזה. דבר שני, היום מופיעים את המצות גם במשך השנה, לא רק לפסח, ואם כך, זה יעזור רק במצות שהן שאריות שנשארו מפסח. אבל יש הסבר נוסף, אפשרות אחרת. מצות, קרקרים, נאפו מראש במגמה ובמטרה שהם יהיו כסיסים. עשו אותם בצורה כזאת כדי שזה ייחשב כחטיף, כדי שזה יהיה משהו יותר טעים. מעידך המצה נאפתה בצורה הזאת מחוסר ברירה. אין ברירה, רוצים שהיא לא תחמיץ. ולכן עשו אותה בצורה כזאת וזה יצא דק. להפך, אנשים אולי היו מעדיפים שהיא תהיה דווקא אהבה. מחוסר ברירה זה יצא דק, אולי זה לא נחשב בגדר כוסס. ודבר נוסף שמהווה סיבה רצינית ומרכזית לברך המוציא לחם מן הארץ על מצות גם במשך השנה, הדבר הזה יכול להיות שיכול להשפיע גם על ספרדים במציאות שלנו. בעבר כנראה שהיו אוכלים את המצה במשך השנה בתור חטיף, אבל היום יש חטיפים מהרבה מאוד סוגים. העולם שלנו עשיר ומלא בממתקים וחטיפים מסוגים ולסוגים שונים. האדם לא צריך מצה בתור חטיף, יש לו מספיק ממתקים אחרים, והעולם לא רגיל לאכול את המצה בתור חטיף. כלומר, בגלל שיש כל כך הרבה חטיפים, אנשים רגילים להתייחס למצה כלחם גם במשך השנה. אז נכון שבפסח זה הלחם, בפסח אין לחם אחר, זה ודאי הלחם בצורה הכי 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 ברורה. אבל מסתבר שגם במשך השנה מצה נתפסת כלחם. גם במשך השנה עיקר המצה היא כלחם ולא כממתק. כשאדם צריך ממתק הוא לא מחפש מצות. ולאור הדבר הזה מסתבר במציאות שלנו היום לברך על מצה המוציא לחם מן הארץ במשך השנה, ודאי לאשכנזים ואולי גם לספרדים.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב בנימין תבורי, המצווה השבועית וההלכה היומית מפי הרב יוסף צבי רימון. סיימנו. האזנתם לשידורי קשת, כל שידורי תורה מישיבת הר עציון ואלון שבות. להשתמע בקרוב.